להקדיש את השיעור הבוקר לזכר שני הבחורים שנהרגו ליד חברון, דוד רובין ואחיקם עמיחי, השם ייקום דמם. שאנחנו יודעים שהם נרצחו תוך כדי טיול שמטרתו הייתה חיזוק הקשר בכל מקום בארץ ישראל. זאת הייתה הסיבה שהם טילו במקום כזה, שבאמת לא היה כל כך בטוח, הלכו שם עם נשק והשתדלו להיזהר. ובאמת אנחנו צריכים להבין את הנושא המיוחד הזה, שהוא הקשר עם ארץ ישראל, עם כל מקום בארץ ישראל. ושהרבה פעמים אנחנו מדברים על הנושא של ארץ ישראל, ואנחנו לא כל כך יודעים. טוב, ברוך השם, אנחנו אוהבים את ארץ ישראל, ומדברים, דוגלים עליה בארץ ישראל. וצריך לחזור וללמוד, יש הרבה מה ללמוד בנושא הזה, ספרים שלמים על הנושא של הערך של ארץ ישראל. אנחנו נתחיל קצת מהיסודות ונרחיב, כדי להבין וקצת לעסוק בביסוס הנושא הזה. קודם כל, דבר ראשון, יש מצווה לכבוש את ארץ ישראל וליישב אותה. כי לשונו של הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, שיש מצווה שארץ ישראל תהיה בידינו ולא ביד זולתנו מן האומות או לשממה. מה זה אומר? זה אומר שכשהקדוש ברוך הוא לוקח את עם ישראל ומוציא אותנו ממצרים, פרשת השבוע, כן? מה כתוב בפרשת שבוע? נפתח רגע את החומש. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ואירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב וכולי, אחר כך הוא בהמשך אומר לו, לכן אמור לבני ישראל אני השם. כן? והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, אני הוציא אתכם ממצרים, והצלתי אתכם, הוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי אתכם לי לעם, והבאתי אתכם לארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה אני השם. הפסוק הזה הוא לא רק פסוק שהתורה מספרת לנו, טוב, היה סיפור פעם, לפני אלפי שנים, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אלא זה היסוד של התורה. מהי תורה? מה אנחנו לומדים פה? אנחנו לומדים את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בהר סיני. כשהוא בא בהר סיני ואומר לנו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ממלכת כהנים וגוי קדוש פירושה להיות עם בארץ ישראל. איך זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי, קודם כל, במובן החיובי, שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ואחר כך ליהושע, שצריך לכבוש את ארץ ישראל. שמה תאמר, טוב, פעם אחת כבשנו את ארץ ישראל, ומה שיהיה אחר כך יהיה? לא. כך לומד הרמב"ן, שהזכרתי קודם, מפסוקים בתורה, שיש מצווה בכל הדורות לכבוש את ארץ ישראל וליישב אותה. שלא תהיה הארץ ביד זולתנו מן האומות, פירוש הדבר מה שנקרא בלשון עברית מודרנית, ריבונות. אין הכוונה שאסור שישב פה אף לא יהודי, אין איסור כזה. מותר שישבו פה אנשים שהם לא יהודים. יש על זה הלכות מפורשות, כן, בחזל, בפסקי ההלכות, אם גוי עושה את מה שהוא צריך לעשות ומתנהג יפה, מותר שהוא יושב בארץ ישראל. אין עניין לגבש את כל הגויים מארץ ישראל. אבל הארץ צריכה להיות בידינו. מה זה בידינו? בידינו בתור עם. ולא ביד זולתנו מן האומות. כלומר, אנחנו הריבונים. אנחנו השולטים. אנחנו הסמכות. השלטון והממשלה בארץ ישראל הם בידי עם ישראל. זה ברוך השם מה שעשינו כשהקמנו את המדינה. לא הייתה בידינו כל ארץ ישראל. גם היום אין בידינו את כל ארץ ישראל. אבל זאת התחלת הריבונות, החלת הריבונות היהודית על ארץ ישראל. גם מוסיף הרמב"ן, שמה תאמר, טוב, עם ישראל יבוא, יכבשו את ארץ ישראל, אבל מה קורה אחר כך? זה שלנו. יש, הראו לי, כשהיינו ביפו, הראה לי שם אחד היהודים בית שמאוד הפריע לו. בית ריק. אמרנו לו, למה בית ריק? זה אומר לנו, קנה את זה איזה עורך דין עשיר, והוא יש לו בתים אחרים, אז הוא משאיר את הבית ריק, זה מפריע להם שיש בית ריק מולם. דבר ריק הוא לא נעים. באופן עקרוני בארץ ישראל, לעם ישראל אסור להתנהג כך. אי אפשר להגיד, ארץ ישראל שלנו, מה זה משנה כבר מה אנחנו עושים. המצווה ליישב את ארץ ישראל, להקים יישובים, לבנות בתים, לאבד את האדמה, את הקרקע, לפתח את ארץ ישראל מבחינה כלכלית, חקלאית קודם כל, אחר כך כותב החתם סופר, כל הדברים שנצרכים לחיי אנשים תקינים צריכים להיות בארץ ישראל. זו מצוות יישוב ארץ ישראל. באופן בסיסי כותב הרמב"ן, המצווה הזאת מוטלת על עם ישראל. אבל כיוון שהיא מוטלת על עם ישראל, אז גם כל יהודי ויהודי צריך לעלות לארץ ישראל. כן? כל יהודי שחי היום בחוץ לארץ, יש עליו מצווה מן התורה לקום ולעלות לארץ ישראל. טוב, הוא יבוא ויגיד, שמע, אין לי עבודה, ניסיתי, חיפשתי. יש מצבים שבאמת אדם אנוס, הוא לא יכול. צריך לקיים מצווה ולא יכול. צריך להצטער על זה, הוא צריך תמיד לחפש את מתי, את ההזדמנות, מתי הוא יוכל לתקן את זה. קראתי פעם יהודי, שפגשתי אותו כשהוא עלה לארץ ישראל. הוא אמר לי, שנים אני מנסה לעלות לארץ ישראל. אמרתי לו, מה קרה? זה כל כך קשה? הוא אומר, כן, בשבילי זה כל כך קשה. למה? מה, אתה מפונק? לא אמרתי לו את זה כך, אבל השאלה התבקשה. הוא אומר, תראה, המקצוע שלי אין בארץ ישראל. למה? הוא היה בן אדם, ברוך השם, עדיין, כן, יהודי מאוד חכם. הוא היה לו מקצוע מאוד מיוחד. הוא היה פרופסור להוראת רפואה. לא לרפואה. אבל יש פרופסור שמלמד סטודנטים לרפואה. הוא מלמד מרצים לרפואה. זה רמה כזאת שיש מדינות, שיש הרבה מאוד בתי ספר לרפואה, ומאוד משוכללים, ומאוד מתפתחים. הוא הגיע לשיא של המקצוע, זה רמה מאוד גבוהה. הוא חיפש בארץ ישראל עבודה, לא מצא. לא רק לא בתואר המדויק הזה, אלא משהו, זה לקח לו שנים עד שהוא הצליח למצוא עבודה באמת במקצוע שלו, ואיזושהי משבצת שהוא יכול להועיל, ואז הוא עלה לארץ ישראל, ואומר, כל השנים חיפשתי. כל השנים השתדלתי, התאמצתי, כל פעם באתי לביקור וחיפשתי וניסיתי למצוא עבודה. כך צריך להיות. אם באמת היהודים, כל היהודים בחוץ לארץ היו מתנהגים כך, אז רוב רובם היו עולים לארץ ישראל. רוב רובם היו מוצאים עבודה. בינתיים, אנחנו, בתור היהודים שיושבים בארץ ישראל, אנחנו צריכים לדאוג לכיבוש ארץ ישראל. טוב, זה בדרך כלל יהודי פרטי לא יכול לכבוש. גם אין מצווה על כל יהודי פרטי לכבוש. אלא, יהודי הוא חלק מעם ישראל. הממשלה יש עליה חובה להחזיק צבא ולכבוש את ארץ ישראל. טוב, בסדר, תגידו, מה אנחנו נעשה עכשיו? לכבוש את כל החלקים שלא בידינו, נתחיל כאן מלחמה ענקית. צריך קצת זהירות בנושא הזה, אבל ארץ ישראל שכבר בידינו, צריך להילחם כדי שהיא תישאר בידינו. ובעזרת השם, נתפלל לקדוש ברוך הוא, שתהיה לנו הזדמנות גם לכבוש את החלקים שהם עדיין לא בידינו. בוודאי שאין מה להגיד שגם במצב שבאים ואומרים לנו כל העמים בעולם סכנת נפשות, אתם חייבים לוותר על ארץ ישראל. אין פה דין סכנת נפשות, אין פה דין פיקוח נפש. בכל התורה יש דין פיקוח נפש. נכון, בכל התורה יש. חוץ מדברים מיוחדים, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל יש מצווה אחת בתורה שבמהותה אין בה דין פיקוח נפש. זו מצוות מלחמה. יש מצווה להילחם. על מה יש מצווה להילחם? יש שלושה דברים שיש מצווה להילחם עליהם. יש מצווה שהיא היום לא בידינו לקיים, שזו מצווה למחות את זכר עמלק. כרגע, היום פסקו כל הפוסקים, אנחנו לא יודעים מי הם עמלק, אז אין מצווה כזאת. יש מצווה שקיימת היום להגן על עם ישראל, להציל את עם ישראל. כדי להציל את עם ישראל זה לא רק, אתה רואה סכנה, אתה הולך ומונע את הסכנה. להחזיק צבא ולצאת למלחמה שצריך להגן על עם ישראל, זו מצווה. מלחמה. למה אני מדגיש את זה? כי במלחמה אתה לא יכול לעשות חשבון פיקוח נפש. יחידת חיילים מסתערת, אתה לא יכול להגיד, טוב, אנחנו נסתער רק אם אין פיקוח נפש. זה דרך טובה מאוד להפסיד את כל המלחמות. צריך במלחמה ללכת ולהסתער קדימה וגם להסתכן. אם אתה מסתכן, אתה מנצח. כמובן, להסתכן בחוכמה, להסתכן בצורה שתנצח. לא שכולם יקומו, יבוצו קדימה, יגידו התורה מצווה, לא אכפת לנו דמות. זה התאבדות, זה לא מלחמה. מלחמה צריך להילחם בחוכמה, לדאוג שיהיו כמה שפחות נזקים, כמה שפחות חיילים ייפגעו. ולעשות את זה בחוכמה ולנצח, אבל אפילו אם זה מצריך הסתכלות, אפילו אם זה מצריך שחיילים יאגו. זאת המצווה. לכן אין דין פיקוח נפש במלחמה. אז זה במלחמה בהגנה על עם ישראל, יש עוד מצווה להילחם על ארץ ישראל. כפי שאמרנו, לכבוש וקל וחומר להגן על ארץ ישראל שבידינו. יוצא שהיום כל יהודי שנמצא בצהל, בקבע, בסדיר, בקבע, במילואים, הוא מקיים שתי מצוות מלחמה. מצווה להילחם על ארץ ישראל, ומצווה להילחם, להגן על עם ישראל. כי כל המלחמות שלנו היום, הם שניהם כוללים את שני המרכיבים, כן? תראית, היה יכול להיות מצב שלא ככה. אויב שיגיד, זה שלי, אתם תעזבו פה, אני לא אגע בכם. כן, האויבים שלנו היום לא אומרים את זה. ויכול להיות מצב שרק עם ישראל אפילו בחוץ לארץ, עם ישראל במצב כזה שיש סכנה וזה לא סכנה לארץ. המלחמות שלנו היום כמובן כוללות את שני הדברים האלה. ולכן אנחנו חייבים להילחם כדי להגן על ארץ ישראל. קל וחומר שלא מבטרים על חלק מארץ ישראל בגלל שאומרים זה פיקוח נפש. כמובן. שזה מה פירוש לוותר? לוותר הרבה פעמים זה היום פיקוח נפש, בדרך כלל היום, זה פיקוח נפש עוד יותר גדול. אבל גם לו יתואר שהיה מצב כזה, שהיה ודאי שהיינו יכולים לוותר על חלקים מארץ ישראל ואין מלחמה והכל טוב ויפה, וכדי להחזיק אנחנו צריכים להילחם וחס וחלילה החיילים יהרגו, אבל נצליח ונחזיק בחלק הזה של ארץ ישראל, וננצח במלחמה, אנחנו חייבים להילחם כדי להחזיק את החלק הזה של ארץ ישראל. ולכן גם לא עוזבים חלקים בגלל פיקוח נפש. לא באים ואומרים, היישוב הזה נמצא במצב מסוכן. יבוא חס וחלילה ויגידו, טוב, בוא נעזוב את סתירות. סכנה נפשות? כן. מה אתם מסתכנים? יהיו כאלה שמעו את זה על גוש כתיף. יש חובה מוחלטת להחזיק בכל חלקי ארץ ישראל. מלבד זה שכמובן זה פיקוח נפש, וזה כך כתוב גם בהלכה. יש דין בהלכה, שאם באים לגנוב מיישוב שהוא על הגבול, מחללים שבת כדי לא להילחם, לחסום את הגנבים, למנוע את הגנבות, לתפוס את הגנבים. אם היישוב במרכז הארץ, שמע, גניבה, זה רכוש, זה נזק לרכוש. אתה לא יכול לחלל שבת בגלל נזק לרכוש. יש דינים במשטרה, דינים מיוחדים, אבל באופן כללי אתה לא יכול. אבל אם היישוב על הגבול, אומרים חז"ל, אם תיתן להם לגנוב מיישוב על הגבול, אז הגבול פרוץ. וזה פיקוח נפש. זה אפילו בלי מצוות מלחמה, אפילו אם היה מדובר לא בארץ ישראל. קל וחומר בארץ ישראל, קל וחומר במצב שלנו היום, שצריך ברגע שאתה מוותר לגבי יישוב שהוא על הגבול, אז פשוט הגבול זז קדימה, פנימה. הוא מתקצר, והסכנה עוברת למקום הבא. רבותיי, אנחנו הקמנו את היישוב בארץ ישראל, אנחנו, עם ישראל, כולנו. איך? תלכו, תטיילו היום בכיכר ציון, מרכז ירושלים. הראשונים שהקימו שם בתים נתקפו על ידי שודדים. אנשים נהרגו שם. זה היה מקום מסוכן. כל היישוב בירושלים היה בתוך החומות, עם ביטחון, שומרים, אין בעיות, קנו יהודים קרקע מחוץ לחומות. 5 דקות הליכה, כמה זה מי שהיה פה לכיכר ציון, 10 דקות הליכה. אבל בלילה היה מסוכן, אף אחד לא שמע עליהם. הם החזיקו ביישוב שם, והיום זה מרכז ירושלים. וכך כל שלב ושלב ביישוב בארץ ישראל. ואם זה הפוך, אתן לכם דוגמה שאני משתמש בו להסביר למה העניין של מלחמה על ארץ ישראל הוא כל כך פשוט והגיוני. היה לפני יותר מ-100 שנה, 150 שנה, היה מצב מאוד קשה בעם ישראל במזרח אירופה, ששם ישבו המוני יהודים. היה עוני גדול, היה קושי גדול, הייתה אנטישמיות גדולה, היהודים התחילו לברוח לכל מיני מקומות, ואלה שלא היה להם כסף לא ידעו מה לעשות. קמו יהודים גדולים, עשירים, רצו לעזור לאחיהם בני ישראל. קם אחד ידוע, הברון רוטשילד, ואמר, אני אקים יישובים בארץ ישראל. הוא חיזק יישובים, הקים יישובים, אנחנו יודעים עד היום, סדרה שלמה של יישובים בארץ ישראל בזכות הברון רוטשילד. מהדרום עד לצפון, המושבות של הברון רוטשילד, ברוך השם, היום כמעט כולן הן ערים גדולות. יפה מאוד, חלק נקראות גם על שם המשפחה שלו, זיכרון יעקב. זיכרון יעקב, זה מושבה שהברון רוטשילד חיזק אותה, נקראת על שם אבא שלו. זה היה יעקב, יעקב היה אבא של הברון רוטשילד. הוא, קראו לו בנימין, זה בנימינה. יש ככה מסביב הרבה מאוד יישובים שהוא הקים. אבל היה קשה בארץ ישראל. החקלאות לא התפתחה, ולא היו שווקים, והיה פה שלטון טורקי מושחת, היו בעיות, ולא בכלל, לא רצו יהודים פה, הטורקים לא רצו שיבואו לפה יהודים. קם ברון יהודי אחר, קראו לו הברון הירש, יש רחוב על שמו פה ליד. והברון הזה אמר, רוטשילד טיפש, הוא משקיע המון כסף, כל שמצליח לעזור משהו, יהודים לא מצליחים להחזיק בארץ ישראל, מה, זה ציוני, אז מה? אני אעשה דבר חכם, אני רוצה באמת לעזור ליהודים. יש מדינה שמחפשת אנשים, קוראים לה ארגנטינה. בארגנטינה יש שטח עצום, ריק, שטח חקלאי מעולה, הם מבקשים שיבואו לשם. לא אכפת להם, יהודים, לא יהודים. אני אקים שם מושבות יהודיות, וככה זה באמת יעזור, יהודים יעבור, ממזרח אירופה, לארגנטינה. יקימו שם יישובים יהודיים, יוכלו לדבר ביניהם, לא בעברית, ביידיש, בסדר, ידברו ביניהם, יסתדרו ביניהם, הכל יהיה טוב, הכל יהיה יפה, יקבלו אותם יפה, וזה עוד יעלה לי הרבה פחות ממה שעולה לרוטשילד. והוא עשה את זה. הברון הירש הקים מושבות יהודיות בארגנטינה. מי שיודע מה קרה למושבות האלה? אתם לא יודעים. המושבות האלה היום אין בהם אף יהודי. אפס. היהודים עברו מהמושבות לעיר, אחרי שהם עברו לעיר, הם התחילו להתחתן נישואי תערובת, לצערנו, הרבה מהצאצאים שלהם כבר לא יהודים. ואלה שכן יהודים, צריך לשלוח לשם מארץ ישראל מחנכים שיחנכו אותם, או שיביאו אותם בעזרת השם, חלק כבר עלו לארץ ישראל. פגשתי לפני כמה שנים יהודי. מה לי, הסבא שלי היה מראשוני המושבות של הברון הירש. אומר לי, אני באתי לארץ ישראל, אמרתי לו, ברוך השם, יפה מאוד, מה, איך נכנס לראשך לעלות לארץ ישראל? הוא אומר, אם הייתי נשאר שם, הילדים שלי כבר לא היו נשארים יהודים. שם אחוז גדול מאוד של נישואי תערובת, התבוללות. מה אני אומר בזה? עם ישראל בחוץ לארץ זו התאבדות לאומית. יש פיקוח נפש אישי, בן אדם בסכנה, יש לו מחלה, יש לו הולך ליפול עליו חלילה משהו, יש התקפת מחבלים, יש פיקוח נפש של עם. חוץ לארץ להישאר שם זאת התאבדות מבחינה לאומית. היום בכל העולם, בכל הגלות, אחוז נישואי התערובת הולך ועולה, הולך ומתגבר גם אצל יהודים דתיים. יש קהילות יהודיות שיש אחוזים של 90% נישואי תערובת. אז עם ישראל בלי ארץ ישראל זה פיקוח נפש. אז ודאי. כן, אתם אומרים, פיקוח נפש לצאת להילחם. זה עוד יותר פיקוח נפש לא לצאת להילחם. מה קרה למושבות של הברון רוטשילד בארץ ישראל? אם, כפי שאמרנו, עם כל הקשיים, עם כל הבעיות, היום אין ערים יהודיות. היום יהודי יכול לגור שם, לחיות כמו יהודי. כן, כמעט, ברוך השם, בארץ ישראל, כמעט אין דבר כזה נישואי תערובת. יש בכל אחד מהמקומות האלה גם חינוך יהודי, והכל, כמה שיכול להיות, הכל טוב, בעזרת השם, יהיה עוד יותר טוב. זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים להביא. שעם ישראל חייב להיות בארץ ישראל, חייב להילחם על ארץ ישראל, וזה גם מובן מבחינה הגיונית, כי בלי זה, זה פיקוח נפש. זה פיקוח נפש ממשי בדורנו, בגלל בעיות הביטחון, אבל זה פיקוח נפש תמיד, בגלל שזה התאבדות להיות בחוץ לארץ. התאבדות לאומית. אבל אנחנו רוצים להבין את הדברים עוד יותר בעומק. זה עניין... מה שאמרתי עד עכשיו, יש עניין מעשי. עניין מעשי מיידי, עניין מעשי היסטורי. אבל יש עניין רוחני. להבין את הערך של ארץ ישראל מבחינת התורה. אנחנו יודעים שרוצים לקיים תורה, רוצים לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו. יש ביטוי מעניין, בתחילת חומש דברים, כתוב כך, בא משה רבנו לדבר עם עם ישראל. אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל בעבר הירדן, הוא הולך לדבר איתם. משה עומד לפני הסתלקות, עומד למות. כל הדברים, כל קומש דברים, אלה הדברים שמשה דיבר עם עם ישראל. כתוב כאן דבר מעניין בהמשך. פסוק ו', השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור. מה זה חורב? חורב זה הר סיני. לא, יבוא וישאלו אתכם, מה השם אמר לעם ישראל בהר סיני? מה תגידו? עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, הוא נתן להם תורה, אבל מורנו רבנו, הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, היה קורא לנו את הפסוק הזה, אומר לנו, תראו, פסוק, בלי פירוש, פשוט מאוד. השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, פנו וסעו לכם, ובואו הר האמורי ועל כל שכניו, בערבה, בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר גדול נהפרת, ואין נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ. אומר משה לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר לכם בהר סיני, תלכו לארץ ישראל, תכבשו את ארץ ישראל. למה זה כך? אני רמזתי כבר בדברים שלי קודם לעניין הזה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, בפרשת השבוע, השבוע שנקרא בשבת, שהמטרה של עם ישראל היא לחיות על פי התורה בארץ ישראל. אין תורה שלמה בחוץ לארץ. אי אפשר. אי אפשר לבנות בית המקדש בחוץ לארץ, אי אפשר להקריב קורבנות בחוץ לארץ, אי אפשר לקיים מצוות התלויות בארץ בחוץ לארץ. חלק גדול מהמצוות חסרות לנו. זה קיום תורה? יותר מזה. המטרה של התורה היא, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממלכת כהנים וגוי קדוש זה 1,000 יהודים פה בעיר הזאת, ו-100 יהודים פה בעיר הזאת, ואפילו 500,000 יהודים בעיר הזאת, זה לא ממלכת כהנים. ממלכת כהנים פירוש הדבר עם שלם. שיש לו שלטון, ויש לו את כל החלקים של העם, שהוא ביחד מקיים את התורה, זה אפשר רק בארץ שלו. וכפי שאמרנו, זאת המצווה שהארץ תהיה בריבונות שלנו. הדבר הזה הוא מרכזי בתורה, כך מקיימים את התורה בצורה אמיתית. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, תראו חבר, כשאני מעניש אתכם, ושולח אתכם מארץ ישראל, אל תפסיקו לקיים את המצוות. למה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד את זה? כי עם ישראל לא חשבו כך. חז"ל מספרים דבר מעניין. הרי באו אחרי 40 שנה ממצרים, נכנסו לארץ ישראל, כבשו את ארץ ישראל, התיישבו. היו 400 שנה, כן, יש מאות שנים, ישבו בארץ ישראל. קודם תקופת השופטים, אחר כך תקופת המלכים, בנו את בית המקדש, עד חורבן בית המקדש. כשנחרב בית המקדש, ויצאו לגלות בבבל, אומרים חז"ל במסכת פסחים, קרה דבר מעניין. באו זקני עם ישראל, המנהיגים של העם, ליחזקאל הנביא, היה להם נביא, ידעו שהוא יודע דבר השם, ואמרו לו, רבנו יחזקאל, אם אדם היה נשוי לאישה, ונתן לה גט, התגרשו. יש להם עדיין את החובות של בעל ואישה? הרי פשוט שלא, זהו, ניתקו. נכון? נכון. אז אם כן, רבנו, אנחנו היום צריכים, לא מקיימים כבר מצוות. מה? כן, פשוט. כל היהודים הבינו, דבר שאנחנו לא מבינים, כי היינו 2,000 שנה בגלות, הבינו באופן פשוט, עם ישראל, תורה ארץ ישראל זה עניין אחד. עם ישראל בחוץ לארץ אין תורה. מה? איך עולה על הדעת בכלל לקיים מצוות בחוץ לארץ? זה לא זה. זה לא ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. זה עונש היום ונורא לא לקיים מצוות. אבל די, בדלו כל המצוות, ככה הם חשבו. אתם מבינים עד כמה זה צריך להיות דבר פשוט, מובן, טבעי, שתורה מקיימים בארץ ישראל? מה ענה להם יחזקאל? אמר הקדוש ברוך הוא, כך אומרים חז"ל, תגיד להם, ביד חזקה ובחימה שפוכה אמלוך עליכם. אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, אתה צריך ללמד את העם הזה שיש שני סוגי התנהגות. יש מלכות נורמלית, שלטון נורמלי. מה זה שלטון נורמלי? יש מלך ויש עם, אז יש מיסים, נכון, אבל המלך נותן, יש כלכלה, יש כל מיני דברים. מערכת שלטונית רגילה. ויש מצב שהעם מורד במלך. מה קורה כשהעם מורד במלך? המלך מתפטר? תלוי. אם המלך לא רוצה, הוא לא מתפטר. הוא מטיל שלטון צבאי, וכל מי שמעיז להפר את הוראות שלו, תולים אותו, או שמים אותו בבית סוהר, או עושים לו משהו חמור מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא, עם ישראל חטא, אני לא מפסיק למלוך עליהם. זה לא כמו שמגרשים אישה, זהו די, היא לא אשתי. עם ישראל חטא, אני מולך עליהם בשלטון צבאי. בחומרה, הם יקיימו את המצוות בתנאים הכי קשים, בחוץ לארץ, תחת הגויים, בייסורים, בצרות, מה שהיה לנו כל הגלות, הצרות נוראיות. אבל אתם תמשיכו את כל המצוות שאפשר לקיים, אתם תמשיכו לקיים. אז זה היה חידוש. אנחנו היום במצב היום הנורא, החידוש הפך לנו לשגרה, להגר. אנחנו צריכים לחזור ולהבין, קיום תורה נורמלי הוא רק בארץ ישראל. עד כדי כך שאומרים חז"ל, יש פסוק בספר איכה, מגילת איכה לחורבן, מלכה ושריה בגויים אין תורה. אומרים חז"ל, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. אבל בחוץ לארץ הייתה, כל הגמרא נכתבה בחוץ לארץ. תלמוד בבלי, בבבל, ראשונים ואחרונים, גדולי רבנים, נכון. אבל אם היו בארץ ישראל, התורה שלהם הייתה פי כמה וכמה. באיכות, בכמות. כל הרבנים בכל הדורות חיכו רק להזדמנות לעלות לארץ ישראל. כך זה המצב האמיתי, כך המציאות האמיתית. והיום, שברוך השם אנחנו יכולים להיות בארץ ישראל, צריך להבין מה המשמעות של הדבר. עם ישראל יחד עם ארץ ישראל, זאת המציאות האמיתית של קיום תורה. יש לזה ביטויים עוד יותר עמוקים. שוב, הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה היה מביא את הדברים של אחד מגדולי המקובלים שהוא היה גר בחברון. נזכרנו שהשיעור לזכר שני הבחורים מחברון שנרצחו היה רבי אברהם אזולאי, סבא של מי שהיה ידוע בתור החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי. רבי אברהם אזולאי יש לו ספר חסד לאברהם, שם הוא כותב שיהודי שעולה לארץ ישראל קורא לו משהו מעניין. כל לילה אדם הולך לישון, אנחנו אומרים בידך הפקיד רוחי, אדם נותן את הנשמה שלו לקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא מחזיר לו בבוקר, כן? מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי. בלילה הראשון שיהודי שעלה לארץ ישראל הולך לישון, הקדוש ברוך הוא מחליף לו את הנשמה. הוא מקבל נשמה של ארץ ישראל. זה אדם אחר. יהודי שחי בארץ ישראל זה לא אותו יהודי שחי בחוץ לארץ. הנשמה התחלפה. עכשיו יש לך נשמה של ארץ ישראל, ברוך השם, זכית, כן, גדלת, נהיית הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר אתה. טוב, צריך לגלות את זה, לפעמים יש ייסורי קליטה, אתם יודעים מה קורה, תינוק שנולד, הוא ישר שמח, טוב לו, מה פתאום. דבר ראשון שקורה לתינוק שנולד זה שהוא בוכה. יודעים, מי שהיה פעם בלידה, ברוך השם, סימן החיים הראשון, אתה שומע את התינוק בוכה. אם הוא לא בוכה מספיק בקול, אז צריך לחשוב שאולי משהו לא בסדר, וצריך שם איזה עזרה רפואית דחופה. הוא בוכה. למה? כי קשה לו. הוא פתאום נתקל, הוא היה במקום חם, נעים, פתאום בום. האוויר בחוץ, וכל מיני הגשות חדשות, ולא נעימות, צריך זמן להתרגל. כך יהודי שעולה לארץ ישראל, הוא נולד מחדש, הוא צריך זמן להתרגל. לוקח לו זמן להתאקלם. לפעמים לוקח שנים להתאקלם. צריך לעזור לו, צריך ל... כן? אבל ההתאקלמות הזאת היא קשורה לזה שהוא עכשיו נהיה הרבה יותר אמיתי. הוא מוצא את נשמתו האמיתית. הוא מגלה את החיים האמיתיים שלו. צריך לעזור לו שיעשה את זה בצורה נכונה, שאלה יהיו חיים של תורה. צריך לעזור, יהודי שלו עולה לארץ ישראל, כמה שיותר מהר צריך לעזור לו לדבר בעברית. יש לצערנו, לפעמים יהודי עולה לארץ ישראל, עם כוונות טובות והכל, אבל הוא מקל על עצמו, הוא מדבר בשפה שהוא היה רגיל לדבר בחוץ לארץ. הוא לא יתאקלם טוב בצורה כזאת. כמה שיותר מהר, אני יכול להגיד לכם מניסיון אישי, כמה שיותר מהר שיתרגל לדבר בעברית. קודם לדבר, אחר כך לקרוא בעברית. הוא צריך לשאוף להגיע למצב שהוא חולם בעברית. זה מי שמכיר, מי שגדל בשפה אחרת, יודע מה אני מדבר. זה הדבר האחרון שמצליחים בו. כי על חלומות אין לך כל כך שליטה. צריך לשאוף למצב שאת הכל הוא עושה בעברית. אחר כך בעזרת השם הוא ישתפר, העברית שלא תהיה עוד יותר משוכללת ועוד יותר טובה ועוד יותר מדויקת. כל אחד צריך לשאוף לדבר עברית מדויקת. גם מי שנולד בארץ ישראל. אבל ההתאקלמות בארץ ישראל, בכל הבחינות, בחינות אמיתיות, דיבור בעברית, לימוד תורה, לחשוב ארץ ישראל. זה דבר מאוד חשוב. אז אנחנו מדברים על המצב של ערך אמיתי, נשמתי, ערך של חיים. ארץ ישראל נקראת ארץ החיים. ולכן כל כך חשוב לנו ארץ ישראל. והדבר הזה בא לידי ביטוי בהמון המון דברים קטנים. דברים שאנחנו אפילו לא תופסים אותם, לא קולטים אותם. לא מבינים עד כמה באמת הם חריפים. זה בא לידי ביטוי במציאות הכללית שלנו. המציאות של התורה. אנחנו אפילו לא יכולים לתאר לעצמנו מה ההבדל בין המציאות של היום שאנחנו לומדים תורה בארץ ישראל, תורה בארץ ישראל, לבין המציאות של חוץ לארץ. לכאורה, תיקח ספר, תשווה, זה נראה אותה תורה. זה לא אותו דבר. כותב הרב קוק זכר צדיק לברכה, כשאדם לומד תורה בחוץ לארץ, מקיים תורה בחוץ לארץ, כל האוויר מסביב, כל הסביבה, כל התרבות, כל המציאות מסביב היא זרה. הוא מתנגש באופן מתמיד. כשאתה לומד תורה בארץ ישראל, אתה במקום הטבעי הנורמלי של התורה. זה לא פותר אותך מכל הבעיות, לא פותר אותך מכל המאמצים, אבל זה נותן לך בסיס אחר לגמרי לתורה שאתה לומד. כן, רצית לשאול?
אם זה יהודי
שנוסע
לעשות
שליחות,
כמו
אנשי חב"ד
למשל,
שהוא
נוסע בשביל לקרב יהודים, להביא אותם לארץ, אז גם הוא...
יש בספר אורות, השאלה טובה, מה קורה אם יהודי חייב לצאת לחוץ לארץ לשליחות? שליחות תורנית, שליחות ביטחונית, יש דברים שכן, שמותר. הרב קוק, זכר צדיק לברכה, הרי גם כן יצא לחוץ לארץ. מתי? הוא נולד בחוץ לארץ, אבל אחרי שהוא עלה לארץ ישראל בתור רב של יפו, הוא יצא לחוץ לארץ כי ביקשו ממנו, היה כנס מאוד חשוב של רבנים, והיו גם כל מיני בדיקות רפואיות שהיה צריך לעשות. אז הוא נסע לחוץ לארץ, ואז הוא נתקע שם, הייתה מלחמה. הוא לא יכול היה לחזור. כותב הרב קוק בספר אורות, בעמוד י' א', פעולת רוח הקדושה הנקלטת בארץ ישראל פועלת היא תדיר. כלומר, אם אדם קולט באמת את האווירה של ארץ ישראל, את הקדושה של ארץ ישראל, זה פועל עליו כל הזמן, גם אם נזדמן הדבר ויצא האדם חוץ על הארץ על ידי טעות או על ידי איזו סיבה מוכרחת. אם הוא באמת מוכרח להיות שם, כמו שאתה אומר לשליחות, אז הקשר הנשמתי שלו עם ארץ ישראל ממשיך. עכשיו, זה לא אומר שאין הבדל. כן, אם תראה יהודי גדול, אדם גדול, שהוא יודע מה זה קדושה, הוא מרגיש את ההבדל. הוא יושב בחוץ לארץ, כך היה עם הרב קוק. הוא היה, כשהוא היה באנגליה באותה תקופה, הוא היה חולה. אפילו היה מצב מסוכן, הוא היה צריך לעבור ניתוח. והוא על הפנים שלו שלא טוב לו. אז רופאים אמרו, היה מזכיר שהיה מלווה אותו, יהודי, תלמיד חכם, שיקח אותו לטייל, שיראה את הטבע, את הנוף, שיהיה יפה. אז המזכיר הזה מספר שהוא לוקח את הרב קוק לטייל. ויש גנים באנגליה, ויש כל מיני מקומות של טבע, והרב קוק ככה נשאר עם פרצוף, שרואים שהוא לא נהנה. הוא מנסה להיות נחמד, הרב קוק תמיד היה נחמד לאנשים מסביבו ולדבר איתם יפה וזה, אבל המזכיר שהכיר אותו רע, אז הוא ניסה להפנות את תשומת ליבו של הרב קוק ולהגיד לו, הרב תראה איזה יופי. אז הרב קוק אמר, מה, זה ארץ ישראל שאתה רוצה שאני אראה את היופי? חסרה לי ארץ ישראל, מה, אתה מנסה לתת לי תחליפים מלאכותיים? הוא הרגיש את ההבדל. זה שלנו, זה לא שלנו. יש סיפור נחמד שמביא משה צבי נריה זצ"ל, התלמיד הגדול של הרב קוק, שאחד הבחורים שנהרג היה הנכד שלו, שתאר מצב כזה, יושבים יהודים בחוץ לארץ, ומגיע שמיני עצרת, שמחת תורה, יש תפילת גשם. תחילת החורף, סוף סוכות, צריך להתפלל שירד גשם. אבל זה חוץ לארץ. בחוץ לארץ העונות הם לא כמו בארץ ישראל. הם עומדים בבית הכנסת, מתפללים תפילת גשם, ובחוץ, מחוץ לבית הכנסת, יורד מבול. כך הגשם שוטף. ארץ ישראל זה כמעט לא קורה דבר כזה. אבל בחוץ לארץ זה יכול לקרות. יש שם ילד קטן, שהוא מספיק גדול להבין, יש תפילת גשם, אבל הוא לא מבין מה הולך פה. הוא ככה מושך לאבא שלו באמצע התפילה. אבא! באמצע התפילה? אבא! טוב, מה אתה רוצה? ומה אתם מתפללים על גשם? יש גשם! אז האבא צריך מהר לענות לילד, שיפסיק לענות להפריע לתפילה. אומר אבא, ילד חמוד, זה לא הגשם שלנו. כשיהודי גם בחוץ לארץ מתפלל על גשם, הוא מתפלל על גשם בארץ ישראל, הוא לא מתפלל על גשם בחוץ לארץ, גם אם הוא גר בחוץ לארץ, כל החיים שלו, הוא והאבא שלו והסבא שלו. התפילה שמודפסת בספרים היא על גשם בארץ ישראל. יש דיון הלכתי שלם מה עושה יהודי בדרום אמריקה, באוסטרליה, במקום כזה שעונות הפוכות, אם בדיוק הוא נניח שהוא חקלאי והוא צריך גשם בזמן שזה קיץ בארץ ישראל. והוא לא צריך גשם בזמן שבארץ ישראל כן צריך גשם. מה הוא עושה? איך הוא מתפלל? יש על זה דיון הלכתי שלם. התפילה בתפילת שמונה עשרה שכל יהודי בעולם מתפלל שאנחנו ממתן טל ומטר, זו תפילה על הגשם בארץ ישראל, גם אם היהודי יושב באוסטרליה, בניו יורק או בכל מקום שיהיה. תבינו. אנחנו כל הזמן מתפללים על ארץ ישראל. אם היהודים בחוץ לארץ היו מבינים את זה מספיק, הם לא היו מסוגלים לשבת שם בשקט כמו שהם יושבים. כן, אבל התפילה, אם אתה לומד את ההלכות, אתה רואה בהלכה שהגשם שמבקשים הוא גשם בארץ ישראל. אין לך פירוש, יש, מתוך ארץ ישראל, חז"ל אומרים שאם בארץ ישראל יש גשם, אז יש טובה לכל העולם. ארץ ישראל היא המרכז של העולם מבחינה רוחנית, ולכן אתה מתפלל על ארץ ישראל וזה משפיע החוצה. אבל אתה מתפלל לפי העונות בארץ ישראל, אין לזה שום פירוש אחר. וזה ברור, והדיון הזה קיים בהלכה, מה שאני הסברתי עכשיו. יש עוד סיפור על ילד קטן. קראתי פעם מישהו שסיפר, ילדים קטנים בבית, ומגיעים אורחים מחוץ לארץ. והילדים מסתכלים, אורחים, כיפה על הראש, אומרים להם שהם מחוץ לארץ, אומרים, מה, אתם דתיים? אומרים, כן, ודאי, קצת נפגעים. איך אתם יכולים להיות דתיים בחוץ לארץ? שואלים את הילד, מה הבעיה? הרי אבא לימד אותי, לימדו אותי ככה של לברך, מה מברכים? אם מישהו אוכל מזונות, אחרי שהוא גומר לאכול מזונות, הוא מברך ברכה מעין שלוש. שם כתוב, ועלינו לתוכה, ושמחנו בבניינה, ונאכל מפריה, ונשבע מטובה, עלינו לארץ ישראל. איך אתם יכולים לשבת לגור בחוץ לארץ ולהגיד ועלינו לתוכה? אתם לא עולים? זה שאלות של ילד, אבל שאלות אמיתיות. תבינו רבותה, החיים שלנו הם בארץ ישראל. זה נוגע לכלל, זה נוגע לכל אחד ואחד. עכשיו, זה ארץ ישראל בכללותה. אבל צריך להבין יותר מזה. בזמן שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, חילקו את ארץ ישראל לשבטים. כל שבט חילק את השטח שהוא קיבל למשפחות, לנחלות. כל חלק של ארץ ישראל יש לה אופי. היא מתאימה לחלק מסוים של עם ישראל. היום אנחנו לא מכירים את השבטים, אנחנו לא מכירים את המשפחות, אבל אנחנו צריכים לחיים שלנו את כל חלקי ארץ ישראל. תבוא לבן אדם, תגיד לו, שמע, אתה רוצה לחיות? כן. בסדר. אתה חי, יש לך מוח, יש לך לב, מה אכפת לך לוותר על יד או רגל? היי, מה זה מה אכפת לי לוותר על יד? זה חלק ממני, זה חלק מהחיים שלי. בלי היד זה לא, אני לא שלם, אבל אתה חי. חיים כוללים לא רק את הראש ולא רק את הלב, אלא את כל הידיים, את כל האצבעות, את כל הרגליים. אם חס וחלילה בן אדם נפגע בדבר כזה, הוא מרגיש שחסר לו. ארץ ישראל, אמרנו, נקראת ארץ חיים, אז כל חתיכה בארץ ישראל היא חלק מהחיים האלה. ולכן הדבר הזה של לטייל, להכיר, לחיות את כל חלקי ארץ ישראל, זה חלק מהחיים שלנו. זה חלק אמיתי מהחיים שלנו. טוב, זה לא מוטל על כל אחד ואחד. אנחנו לא, בן אדם לא צריך להגיד, אני אף פעם לא הייתי במקום כזה וכזה, אבל יושבים שם יהודים. מגיעים לשם יהודים. זה חלק מהמדינה שלנו. יש באמת בעיה, חלקים שהם עוד לא של המדינה, רק צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו, גם להכניס אותם לתוך מדינת ישראל. כן? יש הרבה מאוד חלקים כאלה, קבענו קודם את הפסוק. ארץ ישראל השלמה בכלל, מהנהר עד הנהר, מנהר פרת עד נהר מצרים. אבל גם בגבולות שהיו, כשכבשו את ארץ ישראל בימי יהושע, אין לנו עדיין את הכל. אפילו מה שנקרא גבולות עולי בבל של בית שני, עדיין אין לנו את הכל. יש מקומות שיש לנו יותר, אבל יש מקומות שיש לנו פחות. בוודאי שכל מה שנמצא בתוך מדינת ישראל, מדינת ישראל, אני לא מתכוון להוציא מזה לא את חברון ולא את שכם ולא את יריחו, כן? מה שיש לנו היום בין ים התיכון עד לידן, הכל צריך להיות בידיים שלנו. וכל מקום שאפשר, לא אומר לבוא ולעשות שטויות, ולהיכנס, ללכת, לפרוץ לאיזשהו שטח שהערבים כרגע שם, זה מסוכן מבחינה ביטחונית. אבל כל מקום שאפשר בצורה בטוחה, מה זה צורה בטוחה? לקחת נשק, ללכת בקבוצה, לעשות את הדברים כמו שצריך, כל מקום שאפשר ללכת ולטייל, כדי שיהודים יהיו שם, חשוב לעשות את זה. עכשיו שוב, בזהירות, בביטחון. אבל בביטחון זה לא אומר לוותר. בביטחון פירוש הדבר זה לחפש את הדרכים, בצורה בטוחה, להגיע לשם. לבוא ולבטא את הקשר שלנו עם כל חלקי ארץ ישראל. אנחנו לפני זמן קצר בחנוכה, מכון מאיר, הלך לטייל. מה זה, סתם פעילות? לא, זה לא סתם פעילות. זה חלק מהקשר שלנו עם ארץ ישראל. כן.
יש מקומות בארץ שהם לא כל כך כדאי למכר שם, נגיד שאנשים לא שומרים את עולם המצוות או
שם. מה? לא, 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 לא. מה זה? לא, אין דבר כזה בארץ ישראל, בגלל שאנשים לא שומרי תורה ומצוות שאין מה להגיע לשם. מה אתה מתכוון? יש מקום, אני יודע מה, בקיץ יש נשים ששוחות שם. אז בזמן שאנשים שוחות שם, אסור להגיע לשם. אז תלך לשם בחורף, כשקר, אז אף אחד לא תהיה בלי מאיר. זה, חוץ מזה, יש שם נשים יהודיות? אז יש שם נשים. לא אמרתי שאתה חייב להגיע לכל מקום. אבל צריך שעם ישראל יוכל להגיע לכל מקום. יש שמורות טבע. יש מקומות שאומרים, הנה, אל תיכנס לפה, יש פה בעלי חיים עכשיו. בסדר, אבל זה בשליטה שלנו, בטיפול שלנו. יש פקח שאחראי על זה. הכל הארץ צריכה להיות בטיפול של עם ישראל. זה חלק מהמצווה, זה חלק מהביטוי של כל הגדלות הזאת של ארץ ישראל שאנחנו דיברנו עליה. עכשיו, לא צריך להיכנס לסכנה בשביל זה, כשיש מלחמה ממש אנחנו נכנסים לסכנה, אבל צריכים להיות מוכנים, סך הכל, צריך גם לדעת, אנחנו בסכנה גם כשאנחנו יושבים פה. אנחנו בסכנה גם כשאנחנו נוסעים בדרך, למה? כי ערבים לא תוקפים רק אנשים, אנחנו יודעים מניסיון. לא תוקפים רק אנשים שהולכים לטייל. הם תוקפים אנשים באוטובוסים במרכז תל אביב, באוטובוסים במרכז ירושלים. כן, ברוך השם צהל פעל, אז הסכנה הזאת קצת פחתה. אבל אנחנו צריכים את האומץ הזה ואת הכוח הזה, בביטחון, בזהירות, אבל ללכת ולהחזיק בכל חלקי ארץ ישראל. זה מצווה, אחת המצוות הכי גדולות. יותר ממצווה, זה יסוד החיים של עם ישראל. טוב, רבותיי, עד כאן להיום, תודה רבה.